ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום בחרתי לדון בנושא שלא כולם קיים בו. לא כל עורך דין שאנחנו ניגש אליו יודע לתת עליו מענה. נושא שמסקרן הרבה מאוד משקיעי נדלן, אבל חוסר הידע לא מאפשר להם להתעסק בו. נושא מאוד מורכב ששייך קצת להיסטוריה של מדינת ישראל, ואני מדבר על הדיור המוגן. את הנושא הזה אני מעביר עם עורך דין יריב גוטמן, ירושלמי לשעבר, שעזב אותנו, לצערנו, אבל עדיין בלב ירושלמי. את יריב ואת המשפחה שלו אני מכיר שנים, הכרנו במסגרות של נטוורקינג יותר לעומק, ואם תרצו לדעת את הפרטים שלו, כמובן, כמו תמיד, תוכלו לראות אותם באתר האינטרנט שלי בעמוד ההקלטה. ועם יריב אנחנו נדבר על הדיור המוגן. יש לו עוד נושאים שהוא בקיא בתחום הנדלן, אבל זה תחום ספציפי. ותודה רבה יריב שהזמנת אותי אליך למשרד בהרצליה.
בכיף, באהבה, שמח שאתה פה, כבוד לי שאתה בא לראיין אותי, ויאללה, בוא נתחיל, מסקרן.
אז בוא, אתה יודע, ככה, כדי שנחמם מנועים מה שנקרא, בוא תספר לכולם מי זה עורך דין יריב גוטמן, מה הניסיון, אתה יכול לספר גם שאתה יושב ראש ב-BNI, כל הדברים לגיטימיים.
אז תודה, הרמת לי, אני אמשיך את זה מפה, אז שמי עורך דין יריב גוטמן, אני עורך דין שעוסק בתחום המקרקעין מעל 20 שנה, עוסק במגוון תחומים, מייצג קונים, מרוכשים של קונים של זכויות, במקרקעין דירות, דירות יד ראשונה, יד שנייה, קרקעות, נותן ייעוץ גם במיסוי מקרקעין, עושה גם ליטיגציה בתחום המקרקעין, כל סכסוך שקשור להפרות הסכמים, פירוקי שיתוק וכדומה, ואני לא אעלה על יותר בפרטים, אני יכול כמובן כל הפודקאסט הזה לדבר על מה שאני עושה, אבל באמת התכנסנו היום לתחום של הדיירות המוגנת, חוק הגנת הדייר, דמי מפתח, כל אחד מכנה את זה במילים שונות, אבל אנחנו מדברים בסך הכל על אותו דבר, וזה באמת תחום שאני מתמחה בו כבר גם תקופה של 20 שנה, תחום מאוד ייחודי, הרבה עורכי דין באמת לא יודעים איך, מה לעשות עם זה, מגלגלים את זה אליי כמו תפוח אדמה לוהט, ואני מטפל בנושאים האלה באהבה, יש לי המון ניסיון, אני עוזר גם לדיירים מוגנים מול
בעלים.
מול הבעלים, ואני עוזר גם לבעלים לפעמים בבעיות שיש להם דיירים מוגנים, זהו, זה
יופי.
מה שאני עושה.
אתה יודע, כל מי שמזכיר דירה, כל מי שכותב חוזה שכירות של דירה, נתקל בהקדמה הזאת שלא מדובר בדיירות מוגנת. אז בוא בעצם נסביר מה זה דייר מוגן, או אתה יודע מה, בוא נגדיר את ההגדרה ואז נלך קצת לראות מאיפה זה התחיל. בסדר? מה זה דייר מוגן?
אז בוא אני אספר לך איזשהו סוד, שבעיות הנדלן ומחסור בדירות זה לא משהו שקשור רק לתקופתנו, זה התחיל אפילו במאה הקודמת. מחסור בדירות זה משהו שקיים תמיד, וכל העניין הזה של חוק הגנת הדייר בעצם התחיל פה עוד בתקופה הבריטית בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כבר אז היה מחסור בדירות. והתחילו עם חוק הגנת הדייר הראשון, נוצר בעצם ב-1920, והמטרה שלו הייתה מטרה סוציאלית, היה מחסור בדירות, והמטרה של השלטון הייתה להגן על סוחרי הדירות, שלא יפנו אותם. וזה חוק כמו שהיום בעצם מדברים, גם בארץ, גם בברלין אומרים, מקפיאים את שכר הדירה, זה פשוט אותו דבר, זה הקפאה של שכר דירה, לסוחרים שאי אפשר יהיה לעלות להם את שכר הדירה ואי אפשר יהיה לפנות אותם,
כן, אבל פה יש לזה, אם בברלין, כמו שאתה אומר, יש שם בית שבן אדם חתם חוזה שכר דירה, והשכר שלו מוגן, פה יש לזה, זה בא ממקור מחר של גם התחלקות, אנחנו יודעים שיש כאן איזה, תפת, תסביר לנו את זה בתשלום, ברכישת זכות להיות בדירה הזאת, וזה לא פשוט כמו בברלין.
אז לא, זה לא בדיוק כמו בברלין, רק נתתי את הדוגמה שבעצם המצוקה היא אותה מצוקה גם בשנות ה-20 של המאה הקודמת, וגם היום בעולם המודרני, אבל באמת המטרה הייתה בעצם שאזרחים, מי שהיה נמצא אז בחיתוליה של מדינת ישראל, יוכל לרכוש, אנחנו מדברים כרגע על חוק הגנת הדייר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, חוקק לראשונה בשנת 44, למיטב זיכרוני, ובעצם המטרה שלו הייתה, זה לאפשר לאנשים לרכוש לא באמת זכות במקרקעין, אבל זכות מסוימת, שיש לאפשר להם להחזיק בנכס לתקופה מסוימת, שתכף נדבר עליה, מה התקופה, לכמה זמן, ולא במחיר של הדירה, אלא במחיר שקראו לו דמי מפתח, היום משלמים את הדמי מפתח לבעלי הדירה, זה איזשהו סכום כסף שהוא נגזרת של מחיר הדירה, ובכפוף לזה שמשלמים את הדמי מפתח, נותנים זכות מגורים לכל החיים, מה שנקרא, שבתקופה הזאת משלמים באמת שכירות מאוד מאוד נמוכה, סתם בשביל לסבר את האוזן, היום אני יכול שיהיה בעצם הבנה מה אנחנו מדברים, שכירות נמוכה, היום בית של 100 מטר בתל אביב, שבכל ביד שתיים מפורסם בלפחות 9,000-8,000 שקל בקלות, יש דיירים שמשלמים עליו 700 שקל. זה
כן, אבל בוא, אתה יודע, גם כאן מתחיל הסיפור של איך בוצע הרכישה הזאת, הרכישה של הזכות הזאת, ואנחנו שומעים, אתה יודע, אנשים שומעים כל הזמן 70%, 30%, 40%, 60%, יש בורות בעניין הזה, בגלל שבכלל החוק הזה קיים היום, זאת אומרת, היום אפשר לעשות דיירות מוגנת?
קודם כל החוק קיים, הוא חוק, כמו שאמרתי, הוא התחיל ב-1940, אחר כך היה לו תיקון בשנות ה-70, והוא עדיין קיים, והוא עדיין מחייב, ועדיין יש דיירים.
אני יכול היום, בדירה שלי, למכור זכות מוגנת לדייר?
חד משמעית, כן.
למה זה לא נעשה?
למה זה לא נעשה? אנשים היום פחות רוצים להשקיע, גם בגלל שמחירי הדירות מאוד מאוד עלו, אז כמו שאתה התחלת לדבר איתי על האחוזים, אז באמת, מה זה אחוזים? אחוזים זה ממחיר שוק של דירה, והיום מחשבים, לפי החישובים שעושים, ולפחות לפי הפסיקה האחרונה, מה זה דמי מפתח, אז דמי מפתח מחשבים כ-60% ממחיר שוק של דירה. אז היום הדירות כל כך יקרות, שגם 60% ממחיר של דירה, זה כבר סכומים שהם מאוד מאוד משמעותיים, ואנשים אומרים, אם דירה עולה 4 מיליון שקל, אז 60% זה בערך 2.4, ב-2.4 נקנה כבר דירה רגילה. אז פחות
משתנה. אתה אומר, אבל באופן טכני אפשר לעשות את זה.
באופן טכני זה בטח שאפשר לעשות את זה, וזה עדיין קורה, ועדיין מוכרים זכויות, וגם יש לי עסקאות שגם אנשים מוכנים שלהם סכומים נכבדים, גם של 1.5 מיליון ושתי מיליון, בשביל לגור בתל אביב, מה שהם בחיים לא יוכלו לעשות עם כסף כזה, לקנות דירה כזאת בתל אביב, הם יכולים ב1.5-2 מיליון לגור היום בתל אביב לכל חייהם, זה לא שכיח, אבל זה קורה.
יפה. אז אם אנחנו מבינים שיש את האפשרות הזאת, יש לה, היא מאוד מורכבת, אז בוא באמת, אני, אתה יודע, בגלל ששומעים גם 30%, שומעים, נכון, אמרת 40%, שזה החלק של
בוא אני אסביר, כן, בוא אני אסביר מה הכוונה, אני יודע שיש הרבה בלבול בעניין הזה, כי הרבה שאלות שואלים אותי בעניין הזה, מה זה דמי מפתח, ואיך זה מתחלק, ואיך קונים דירה בדיירות
זה הלב, אנשים פשוט לא מבינים
אוקיי.
את זה.
אז כמו שאמרתי, לפי הפסיקות האחרונות של בתי משפט, קובעים שדמי מפתח הם בעצם 60% ממחיר שוק של נכס. ברגע שהגענו לדמי מפתח, אם מישהו רוצה עכשיו לקנות דייר שנמצא בזכות, בדיירות מוגנת, והוא רוצה למכור את הזכות הזאת החוצה, אז מגיעים לסכום הזה של ה-60% מהשווי שוק, ובאים לדייר המוגן, ואומרים לו, זאת אומרת, הדייר המוגן בעצם מקבל את ה-60%, ומזה הוא בעצם צריך להפריש לבעל הבית, או משלמים ישירות לבעל הבית, 40% מה-60%, ובעל הזכות המוגנת מקבל 60% מה-60%.
אוקיי.
זה החלוקה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את ה-60% כ-100%, 60% מהמחיר שוק, הפכנו את זה ל-100%, אולי ניתן מספרים שזה יהיה כזה
הכי פשוט. ברור.
אז בוא נגיד דירה עולה 2 מיליון שקל, מחיר שוק שלה, אם אנחנו מחשבים 60% זה 1.2 מיליון, זה דמי מפתח. מהמיליון 200 האלה, אנחנו נותנים בעצם, אם הדייר רוצה למכור את הזכות הזאת, אז הקונה בעצם משלם 1.2 מיליון, שהחלוקה היא ככה. 40% מהמיליון 200 הולכים לבעל הנכס שרשום בטאבו, בעל הזכות הקניינית, ו-60% הולך לבעל הזכות הדיירות המוגנת.
צריכים לציין פה שבעצם, אפרופו הנסח, בנסח לא יהיה לנו שום ציון לזכות של, לזכות של הדייר המוגן.
זה לא מופיע. הזכות דיירות מוגנת היא זכות חוזית, היא לא זכות קניינית.
יפה, אז זה אנשים צריכים לדעת שאם בן אדם מחפש את הרמז בנסח, אין רמז, הדירה רשומה על שם בעל הדירה.
במקרה הטוב, לפעמים גם לא רשומה על שם בעל הדירה, אבל היא בטח לא רשומה על שם הדייר המוגן. הדייר המוגן אין לו זכויות קנייניות. בנסח טאבו זה זכות חוזית בלבד.
יפה. עכשיו, מה זה כן בכל זאת שאנחנו שומעים לפעמים את המונח של 30%? או שזה שמועה שאנשים...
מה זה 30%?
לא אני... יודע, יש, אתה שומע ברחוב שזכות מתחלקת בשלבים מסוימים 40%, ובשלב מסוים זה הופך להיות 30%, אתה אומר, זה הבל אבלים.
לא, זה לא הבל אבלים, אבל עוד פעם, זה לא, זה יש, או יש או 60% או 66%, זה לא, 66% אתה מדבר. 60% זה, 60% זה דירות שהזכות הדיירות המוגנת בהם מוקנתה אחרי שנת 1950, ו-66% זה לפני 1950, אבל אני יכול להגיד לך ש... בגדול היחס הוא 60-40, זאת אומרת, okay. זה, ככה מתייחסים לזה, אבל כן
אותו, יש... אותו כנל זה גם לגבי נכסים מסחריים, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד נכסים מסחריים שנמצאים בדיירות מוגנת.
אותו כנל, אין, מבחינת חוק הגנה, זאת אומרת, מבחינת חוק הגנת הדייר, ההתייחסות מבחינת מחירה של זכות דיירות מוגנת, זה אותו הליך, אותו חלוקה, אותו דבר, 60% ממחיר שוק, זה שווי דמי המפתח, ומהדמי המפתח זה מתחלק 60-40 או 66-34 נכסים שנרכשו לפני שנות ה-50.
אני רוצה להיכנס עכשיו, וזה אחד הדברים שאנחנו גם שומעים כל הזמן, דייר בדיירות מוגנת, גר בדירה, איש מבוגר, הולך לעולמו, אנחנו יודעים שיש הרבה בעלי בתים רעים כאלה שמאחלים לו שילך לעולמו, שאז הדירה חוזרת אליו, אבל יש לזה כל מיני סייגים, אם יש לו בן משפחה שגר איתו, או יש איזה דרך שהוא יכול להוריש את זה, איך זה עובד בדיוק הדבר הזה?
תשמע, זה באמת חוסר ההבנה הכי גדול שאני נתקל מבחינת הפניות ששואלים אותי בעצם, מה קורה עם הזכות הזאת, איך היא עוברת, היא עוברת בירושה, היא לא עוברת בירושה, מי יש לו זכות להחזיק בנכס, כי בעצם חוק הגנת הדייר הוא חוק שלא עובד לפי דיני הירושה הרגילים שכולם מכירים, שאפשר להוריש זכויות על פי דין בצוואה, זה לא עובד ככה בחוק הגנת הדייר, חוק הגנת הדייר זה, יש לו חקיקה ספציפית לגבי הורשה והעברה של זכויות. אני אנסה להסביר את זה, זה באמת נושא קצת מורכב.
המטרה שלנו זה לתת בהירות כללית.
כן, בהירות כללית.
קצת לפתוח את העיניים של אנשים, זה לא בא להחליף את השירות שאתה
נותן לאנשים. אנחנו לא נותנים פה ייעוץ משפטי, אנחנו נותנים פה קצת הבנה, אבל עדיין גם, גם להסביר את זה בשפת העם, מה שנקרא, זה נושא מורכב, אני מקווה שאני אצליח. קודם כל יש לנו, קודם כל הזכות של הדיירות המוגנת היא כן עוברת, אבל היא עוברת, כמו שאמרתי, לא בדיני הירושה, היא עוברת בצורה של, אם אנחנו מסתכלים על בעל הזכות הראשוני, הוא יכול להעביר את הזכות למי שגר איתו בדירה, אם הוא נפטר, הולך לעולמו, הזכות עוברת בדירה, עכשיו אנחנו מדברים על דירת מגורים, הזכות עוברת למי שגר איתו בדירה, שזה יכול להיות או אישה, או ילד, או יורש על פי דין. כל אלה, הזכות הזאת יכולה לעבור אליהם, ובלבד שהם גרו איתו בדירה לפחות חצי שנה לפני שהוא נפטר, ושאין להם דירה אחרת. זאת אומרת, זה התנאי. זה מה שנקרא דייר נגזר. הוא נגזר מהזכות...
חצי שנה מספיק.
חצי שנה מספיק. הזכות שלו נגזרת מהדייר החוזי. בבית עסק, זה לא בדיוק ככה, זה קצת שונה, בית עסק, הזכות בעסק עוברת קודם כל לבת זוג של הדייר החוזי, עוד פעם, הוא בלבד שהיא גרה איתו בבית לפחות חצי שנה.
מה זה גרה איתו בבית? בעסק?
גרה איתו בבית. זה לא קשור לעסק, היא גרה איתו הם היו בני זוג.
זה לא משנה, בבית שלהם,
בבית שלהם הם חיים כזוג לפחות חצי שנה.
איך מוכיחים את הדברים האלה?
מוכיחים את הדברים האלה עם בראיות. אם הטענה הזאת היא בעצם עולה, והיא עולה לפעמים, את צריך בעצם להוכיח ראיות, כמו שמוכיחים כל דבר, חשבונות משותפים, חשבונות בית משותפים, הסכם שכירות משותף, פשוט ראיות שמראות חיים משותפים.
אני לא מדבר בעסק
המסחרי. לא, לא בעסק, אני מדבר על הבית.
בדירת המגורים, אני כבר שמעתי על אנשים שהקרוב משפחה שלהם הלך לכיוון של לעולם אחר, אז הם עברו לגור איתו, ולפעמים זה לא היה חצי שנה. איך מוכיחים דבר כזה? מי גם מתעסק עם הדברים האלה?
אז לדוגמה, איך מוכיחים דבר כזה? מביאים שכנים, מביאים עקרים, מביאים... חובת ההוכחה היא בעצם על מי שטוען את הטענה. הוא צריך להביא ראיות פוזיטיביות של מישהו שהוכיח, שבאמת הוא גר עם הנפטר. זאת אומרת, אפשר להוכיח את זה, ואפשר גם להוכיח... זאת אומרת, יש כאלה שגם אתה יודע, מביאים ראיות פיקטיביות, זה תמיד קיים, אבל בגדול זה... השקר לפעמים צף, ובהרבה מקרים הוא עולה, כי אז מביאים מישהו טוען שהוא גר עם מישהו חצי שנה, ואז מביאים איזה שכן אחר שאומר לא, הוא גר איתי בבניין. זאת אומרת, זה לא, קשה מאוד להוכיח אם זה לא, אם זה לא באמת קורה בפועל, ואם זה קורה בפועל, מאוד מאוד קל להוכיח.
הבנתי. שאלה שככה קופצת לי, שדיברנו קודם על שכירות. אני היום מחזיק דירה מוגנת, ואני לא רוצה לגור בה. יש לי את הזכות, אני, אתה יודע, בן אדם רוצה לגור עם הילדים שלי, הולך לגור אצל הילדים שלי, אני יכול להזכיר את הדירה הזאת?
בגדול, אסור להזכיר זכויות של דיירות מוגנת.
גם לא במסחרי.
גם לא במסחרי. אסור להזכיר זכויות, ואסור לעזוב את הנכס. זאת אומרת, אם עזבת גם דירה או גם נכס מסחרי, אתה בעצם מה שנקרא, נטשת את העסק, וזה עילת פינוי, אז אסור לעשות את זה. אבל יש מקרים שגם אני מטפל בהם, זה שלפעמים יש הסכמות עם בעל העסק, בין הדייר המוגן ובין בעל העסק, בדרך כלל זה בעסקים, פחות בדירות, שהם מזכירים את העסק, מה שנקרא, בסחירות משנה. זאת אומרת, הדייר המוגן מזכיר בסחירות משנה את העסק, לדייר רגיל, אוקיי, במחיר רגיל, ויש חלוקה שגם היא בדרך כלל 60-40. ואז לפעמים בעל, לפעמים שיש היגיון כלכלי בזה לשני הצדדים, כי גם בעל הנכס נהנה מסכומים הרבה הרבה יותר משמעותיים, אמנם הם 40%, אבל 40% לצורך העניין מ-10,000 שקל, זה 4,000 שקל, ולא יקבל 100% מדייר שהוא דייר מוגן שמשלם לו 500 שקל. אז יש היגיון, זה לא קורה הרבה,
למרות שפה אתה יכול להגיד שבעל הנכס היה יכול להתקיל את הדייר, לא לאפשר לו להזכיר, ואז הוא היה נאלץ לעזוב, ואז הוא מקבל את הנכס חזרה, נכון?
אז הוא היה נאלץ לעזוב, אבל מה זה נאלץ לעזוב? הוא לא, אנשים לא עוזבים. בוא נשים את הדברים על השולחן. בעלי נכסים לא עוזבים נכסים. הם נשארים בנכסים, ואם הם לא יזכירו את זה, אז ימצאו כבר משהו לעשות בנכס שלהם. זה לא קורה, אף אחד לא מוותר על נכס ככה סתם. נכס מסחרי, זה נכסים שבדרך כלל נמצאים ברחובות ראשיים, בערים מרכזיות, אם זה תל אביב, ירושלים, רעננה, על רחובות שלהזכיר שם חנות מאוד מאוד יקר. אז הם ימצאו מה לעשות עם זה, לא עוזבים סתם נכסים. אז עוד פעם, זה מאוד, החוק הזה הוא מאוד ציני. עסקה כזאת היא לא תהיה עם בעל נכס בין 90. עסקה כזאת היא תהיה, או הייתה עם בעל נכס בין 50. כשהוא בן 90, כבר בא לזכות הקניינית, אומר, טוב, אני לא אאפשר לו עכשיו, אני אחכה שהוא יפרוש בכבוד. אבל כשהוא בן 50, הוא אומר, בכל מקרה, עכשיו הוא יפעיל לי פה עסק, עכשיו עוד 20 שנה. בוא לפחות נעשה אולי הסכם...
נרוויח ממנו נרוויח, יחד.
כן, נרוויח ביחד לתקופה מסוימת.
אתה לא סתם, כן אבל קורה. אמרת, אתה בן 90, אתה שלמעשה, ובוא נסתכל על זה קצת מהעיניים של בעל הנכס. אני בעל הנכס, ועכשיו בעצם נפטר, הולך לעולמו הדייר. אני בעצם מקבל את הנכס הזה חזרה, נכון?
עוד פעם, הנכס הזה קודם כל עובר, אתה לא מקבל אותו חזרה, הנכס הזה עובר לאישה של
הנפטר. לא, עכשיו אם הוא חי לבד.
אם הוא חי לבד ואין לו יורשים ואף אחד לא עבד איתו בעסק, כן, זה חוזר לבעל בעל הזכות הקניינית.
עכשיו, אני כבעל הנכס שאני מחזיק את הדירות בדיירות מוגנת, זאת אומרת, אני בעל הנכס עצמו, יש לי חובות? יש לי חובות, נגיד עכשיו קורה משהו בדירה, הרי שיש דייר שבסחירות רגילה, אם יש עושים שינויים בבניין, אני משלם, אם יש תקלות כבדות, אני משלם, הוא משלם רק על השוטף. איך זה מתחלק במצב הזה?
גם לפי חוק הגנת הדייר, יש תקנות מאוד מאוד ברורות, מה חל על בעל הנכס. אז אם אפשר ככה לפרט את זה, זאת אומרת, הדברים הכבדים, העיקריים, כמו צנרות, כמו קונסטרוקציה, כמו קירות, זה חל על בעל הנכס. זאת אומרת, אם מתפורר גג, אם נשבר קיר, אם יש תקלה מאוד משמעותית בצנרת, זה חל על בעל הנכס, זה אחריות מוחלטת שלו, והוא חייב לתקן את זה.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שהוא מקבל על דירה, כמו שאמרת בתל אביב, 700 שקל,
כן.
והוא יוציא על הדירה הזאת 10,000 שקל, בלי שום פרופורציה למה שהוא מקבל.
זה יכול להיות, אבל לא השלמתי את המשפט, הוא יכול, זאת אומרת, הוא זכאי לפי החוק, לקבל 50% מההוצאה מהדייר המוגן. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאזן כוחות שהוא לא לטובת הדייר המוגן, כי אם הדייר המוגן כל היום יבוא ויתלונן, הגג, הקירות, הקונסטרוקציה, אמנם בעל הנכס החובה שלו היא לתקן את זה, אבל הוא יגיש תביעה נגד, אחרי שהוא יתקן את זה, הוא חייב לתקן את זה, אחרי שהוא יתקן את זה, הוא יגיש תביעה נגד הדייר המוגן ששלם לו חצי. אז הדיירים המוגנים זה בדרך כלל אנשים שהם... באים מאוכלוסייה יותר מוחלשת, הם חושבים פעמיים אם להיכנס להוצאה הזאת ולהרפתקה הזאת. עכשיו, מבחינת דברים שהם בתוך הבית, אוקיי? אם זה צבע, אם זה מנורה שנפלה, אם זה ברז, זה אחריות בלעדית של הדייר המוגן. בעל הנכס לא מתערב בדברים האלה, ולא, אין לו שום חובה לדברים שהם בתוך הדירה. זה אחריות, בגלל זה רוב הדירות, דרך אגב, הן דירות מאוד 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 מוזנחות, ברמה של מתפוררות, כי אף אחד לא, זאת אומרת, הדייר בעל הנכס לא ישקיע בהם, וגם הדייר המוגן.
אין לו את היכולת בדרך כלל.
אין לו את היכולת, והוא גם לא רוצה, עוד פעם, זה לא דירה שלו, הם לא ממהרים להשקיע, ועוד פעם, רוב הדיירים באמת אוכלוסיות.
למרות שזו חשיבה מאוד קלוקלת, בגלל שאתה צריך לחיות כמו בן אדם.
נכון, אבל הדירות שאני ראיתי, ויצא לראות לא מהדירות ברמה מאוד מאוד נמוכה. חוץ מזה, גם לדייר המוגן, הוא לא יכול לעשות שיפוצים בדירה, אוקיי? אסור לו לעשות שום שיפוץ בדירה. אסור לו לשבור קירות, אסור לו להחליף מטבח, אסור לו אפילו להתקין מזגן, בלי אישור בכתב של בעל הבית, ואם הוא עושה את זה, זה גם יכול להיות עד רמה של הפרת הסכם ופינוי.
אז בוא, אתה יודע, זה מעניין, בגלל שאנחנו, עוד פעם, אנחנו מסתכלים על נקודת מבט של בעל הדירה, קודם כל, חשוב לי לשאול ככה, אם אני מחזיק דירה שיש בה דייר מוגן, אני יכול למכור את הזכות על הדירה, זאת אומרת, את הבעלות בדירה למישהו אחר?
כמו כן, אם אתה בעל דירה, אתה יכול למכור את הזכות למישהו אחר, זה זכות, מכירה של זכות קניינית, כמו שאתה מחזיק דירה ומוכר אותה עם סוחר, אתה מחזיק דירה, בעלים של דירה, ומוכר אותה עם דייר מוגן, יש לזה פשוט, הערך של הדירה הוא יותר נמוך.
לא, אבל אם למשל, נתת דוגמה שדירה שעולה 4 מיליון,
כן.
ואני עכשיו מוכר דירה כזאת,
אתה הבעלים
של... אני הבעלים של הדירה, אני, כן. הדייר, אני בעל הדירה, כן. לא הדייר המוגן, כן. אני מוכר את הבעלות על הדירה למישהו אחר,
כן.
כמה כסף אני מקבל ממנו, ואיך זה בא לידי ביטוי במיסוי?
מבחינת...
הוא ישלם לי 40%?
לא, 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 זה משהו אחר לגמרי. אנחנו כרגע מדברים על מכירה של זכות קניינית.
כן. אוקיי?
לא קשור בכלל לחוק הגנת הדייר. זה עסקה קניינית, עסקה רגילה. אתה פשוט מוכר דירה שיש בה דייר מוגן בפנים. אתה מוציא אותה לשוק. אז מבחינת המס, אם...
לא, לא, אבל לפני זה. כמה ישלם לי, אם הדירה שווה 4 מיליון שקל, כמה ישלם לי הרוכש על הבעלות בדירה?
לפי מה שאני מכיר, עוד פעם, זה עניין של מסע ומתן, אוקיי? לפי מה שאני מכיר, מעריכים דירה כדירת תפוסה, קוראים לזה דירת תפוסה עם דייר מוגן, גם כ-60% מהערך שלה בשוק החופשי. זה לפי מה שאני מכיר, עוד פעם, זה עניין של מסע ומתן, זה לא, אין חוק בעניין הזה, זה עניין של מסע ומתן.
והמיסוי יהיה בהתאם לסכום שיתקבל.
המיסוי לא רלוונטי פה, המיסוי יהיה אם יש לך פה, אם אתה מדבר על מס שבח.
כן.
המיסוי יהיה עוד פעם, אם יש לך פה רווח, תשלם, אם אין לך רווח,
לא תשלם. האם יחשבו לי את זה לפי הסכום, כולל החלק שהוא לא בידיי כרגע אצל הדייר המוגן, כסכום של 4 מיליון?
לא,
לא,
לא.
רק על החלק שאני מקבל.
עוד פעם, אין קשר בין מחירה של זכות קניינית לחוק הגנת הדייר. זה, אנחנו נמצאים בעולם אחר, בעולם עסקאות מחירה של דירה יד שנייה. לא קשור לחוק הגנת הדייר. אם אתה בעלים של דירה ויש בה דייר מוגן, אתה פשוט מוציא אותה לשוק, אתה מנהל מסע ומתן, ומצאת קונה, מוכן לקנות את הדירה ששווה 4 מיליון, מוכן למכור אותה ב-2 מיליון, מתאים לך, תמכור. מכרת את הדירה, אתה מדווח לרשויות המס, כאילו מכרת את הדירה ב-2 מיליון.
הבנתי, זה מה שרציתי לשמוע. אז עכשיו, עוד פעם, מנקודת המבט של בעל הדירה, שזה כמובן בא לידי גם ביטוי, בצד השני, מתי אני יכול לפנות דייר מוגן? התחלת לדבר על זה,
כן.
אבל מתי אני יכול לפנות אותו?
דייר מוגן, אם הוא עומד בכל תנאי החוק והחוזה, אתה לא יכול לפנות אותו עד שבעצם הוא מגיע ל-120 שלו, ועוד פעם, הכל גם כפול לתנאים, אם יש מישהו שגר איתו, כמו שדיברנו, גם יכול להמשיך אותו. אבל אם דייר מוגן מפר את תנאי ההסכם...
למשל, הפרות.
לדוגמה של הפרות, לא משלם. הפרה הכי טריוויאלית שקיימת, הוא לא משלם את הסכום של הדמי שכירות, שכר דירה, הוא לא משלם. לא משלמים כמה חודשים, מוציאים מכתב התראה, אם הוא לא משלם, זה הפרה יסודית. וזה עילת פינוי, זה עילת פינוי הקלאסית. עוד עילות פינוי, זה כמו שאמרתי, שיפוצים... בדירה שנעשים שלא בהסכמה, בנייה שלא כדין וחריגות בנייה או סכנה לבניין או רעשים והפרעה לשכנים או פעילות פלילית שנעשית בתוך הדירה כמו סתם לצורך העניין מעבדת סמים, עילה לפינוי.
זאת אומרת, אמרת כל... שאם הדייר עוזב שעובר
לדיר... אם הדייר עוזב, זה אם הוא בעצם עזב את הדירה, זה עילת פינוי גם...
אם הדייר עצמו, לדוגמה, בן אדם חי בדירה, עם בת זוג, שאולי לא בת הזוג, אולי הוא ידוע בציבור שלו, או נכד שלו, והוא פונה לבית אבות, או דיור מוגן, או משהו סיעודי,
כן.
והבן אדם השני שחי איתו בדירה ש... לא הוא הסוחר, לא הוא הסוחר הרשמי, נשאר לגור בדירה. האם זה גם עילה לפינוי?
אם זה מדובר...
הוא בחיים, הוא לא נפטר.
אם הוא... בוא נעשה הפרדה. בוא ניקח דוגמה של מישהו שבעצם היה דייר מוגן, ופונה... הוא לא גר עם אף אחד, ובעצם הוא פונה לסתם בית חולים, או לבית אבות, סיעודי. השאלה היא נשאלת היא, בעצם לפי הפסיקה, אם יש לו פוטנציאל לחזור לדירה, או אין לו פוטנציאל לחזור. אם זה עניין זמני, זה לא עילת פינוי, זה לא נטישה. אם זה עניין קבוע, והוא עבר כבר למקום סיעודי, ואין סיכוי שהוא יחזור לדירה, כי הוא כבר סיעודי, והדירה לדוגמה היא בקומה שלישית, והוא כרגע, ואין מעלית, והוא על כיסא גלגלים. אז אין סיכוי שהוא יחזור לדירה, זה עילת פינוי. עכשיו אתה מדבר, שאלת השאלה אחרת, מה קורה לבן הזוג שגר איתו בדירה? אז אם בן הזוג גר איתו, וזה באמת בן זוג, אז הוא כמובן נשאר בדירה.
אם זה לפי כל הידועים בציבור,
ידועים בציבור,
כל הכללים,
נשואים,
או
כן,
זוג נשוי.
או בן, הם כמובן הם נשארים בדירה, או בן שגר איתו מעל חצי שנה. עוד פעם, זה לפי הכללים של... לגור לפחות חצי שנה, אם אנחנו מדברים על אישה, אנחנו מדברים על בנים או על יורשים על פי דין, הם נשארים בדירה.
אוקיי, אז עכשיו בוא נסתכל מהעיניים של הדייר, ואני דייר בדירה שאני גר בה כדייר מוגן, ואני רוצה לעזוב, אני רוצה למכור את הזכות שלי, או לבעל הדירה, להחזיר לו את הדיירות המוגנת, או... אני רוצה למכור את זה לאדם שלישי, לצד שלישי. איך אני עושה את זה?
חוק הגנת הדייר הוא חוק מאוד מאוד ברור בעניין הזה. פשוט יש שם סעיפים מאוד מאוד ברורים, ונותנים לך פשוט הוראות מאוד ברורות איך אפשר למכור זכות של דיירות מוגנת. אם אנחנו בעצם רוצים למכור את הזכות, אנחנו קודם כל צריכים להביא מישהו שיקנה אותה. אם אנחנו מצאנו מישהו שיקנה אותה, יש מה שנקרא בחוק דייר נכנס, אנחנו מכתיב, הוא בעצם חותם על תציר, והוא אומר, אני מוכן לקנות את הזכות.
אצל עורך דין הוא חייב לחתום את זה?
אצל בתציר, יש, לא חייב אצל עורך דין, אבל זה בדרך כלל אצל עורכי דין, אפשר לחתום גם תצירים בבית משפט לצורך העניין, אבל צריך לחתום בתציר, להגיד, אני מוכן לקנות את הזכות, אני מוכן לשלם על הזכות X של כסף, אותו דבר עושה בעל הזכות, חותם על תציר, שאומר, אני מוכן למכור את הזכות ב-X של כסף, אני דורש לעצמי 60% או 66%, שני התצירים האלה נשלחים לבעל הבית, ולבעל הבית יש 30 ימים להגיב, הוא יכול להגיב בעצם בכמה אופנים, א', הוא יכול לקבל את זה, הוא יכול להגיד, אני מקבל את ההצעה, ואם הוא מקבל את ההצעה, עושים עסקה מהירה, הוא מקבל את הסכום שמגיע לו, לפי מה שהדייר כתב בתצהיר, והדייר הנכנס הופך להיות דייר מוגן, וחזון אחרית הימים, כולם גרים בכיף עד עצם היום הזה. זה בדרך כלל לא קורה, במיוחד בימינו. מה שקורה בפועל זה שבעל הבית בעצם מתנגד, הוא מתנגד או לסכום או לדייר, הוא לא חשוב למה, הוא מתנגד, הוא רוצה להביא את זה לפתחו של בית המשפט, כי בעצם השלב הבא שבעל הבית מתנגד, מביאים את זה לבית המשפט, שבית המשפט יחליט. ובבית המשפט בעצם, ואם אנחנו בעצם מגיעים למצב כזה, אז בעצם הדייר המוגן צריך להגיש תביעה לבית המשפט, להגיד, יש לי דייר שרוצה לקנות את הזכות, יש לי בעל בית שמתנגד או לא מגיב או נגד מכל סיבה שהיא, ואני מבקש בבית המשפט שייתן לי סעד. לדייר, זאת אומרת, במקרה הזה, לדייר המוגן יש אופציה להגיע, עוד פעם, להגיע לבית המשפט, ואז בית המשפט בעצם בוחן את הדברים. אם בעצם יש דייר שהוא קשיר ואין שום בעיה איתו, וההצעה היא הצעה הגיונית ועומדת ב...
צריכים להביא עוד שמאות? איך עושים את זה?
לא חייבים, הרבה שואלים, צריכים להביא שמאות. זה נחמד להביא שמאות, אבל לא חייבים. זאת אומרת, אם יש פה הצעה ריאלית והוגנת, לא חייבים להביא שמאות. גם אם בעל הבית לצורך העניין מתנגד, וזה קרה לי הרבה פעמים, ואומר הסכום הוא לא ריאלי, הזכות שווה הרבה פחות, אומר בית המשפט, אז מה? יש פה מישהו שמוכן עדיין לקנות את זה
בסכום
הזה. אין עם זה שום בעיה. ואז בית המשפט בעצם מחליט, בסופו של דבר, גם לפי החוק, לבעל הבית תמיד יש זכות, מה שנקרא זכות ראשונים, גם ברגע שיש הצעה, וגם אם היא לא נראית לו, והלך לבית משפט, ובית המשפט קבע סכום שמלכתחילה היה נראה לו גבוה, עדיין תמיד נותנים לבעל הבית עוד שהות של בערך 30 ימים להשוות את ההצעה. אם הוא משווה את ההצעה והוא רוכש את הזכות ש... את הזכות במחיר שגם בית המשפט קבע, הוא לוקח את הדירה.
ואז הוא צריך להעביר לדייר רק את המרכיב של הדייר, את
ה-60%, בדיוק. את 40% זה ממילא הולך אליו, הוא מביא לו את ה-60%, ובעצם הוא נהיה הבעלים של הדירה.
זה נחשב עסקה במקרקעין?
לא.
זה לא נחשב. שהוא משלם לו את הכסף, זה לא משהו שצריך לדווח אותו לרשות המיסים.
רשות המיסים לא נכנסת לעסקאות בין, בין, בדיירות מוגנת, זה, כי עוד פעם, זה לא זכות במקרקעין, כל פעם אני אמרתי את זה כמה פעמים, זה לא זכות קניינית, זה עולם אחר, זה זכות חוזית, אבל כן, יש פה מרכיב שכן משלמים עליו מס הכנסה, מי שמקבל את הכסף, שזה בערך כלל דייר מוגן, יש פה מרכיב של רווח הון, בדרך כלל זה עומד על משהו כמו 25%, אבל זה עוד פעם, זה נתון...
אז הוא כן משלם על זה מס.
הדייר המוגן, לא הבעל הבית, הדייר המוגן שמקבל את הכסף, את ה-60% שלו, אם זה עסק, בדירה לא, אם זה עסק, יש פה רווח הון, אם זה דירה, אז לא, אין פה תשלום.
הבנתי. אז אתה יודע, יש אנשים שהתבלבלו, ואתה אמרת כאן את הנושא הקנייני, אולי לנו, לאנשי הנדלן זה מובן, מה ההבדל בין זה לבין חכירה? חכירה, גם חכירה שאנחנו חוכרים מהמנהל, חוכרים מכל מיני גופים אחרים, היא סוג של שכירות לתקופה ארוכה. מה ההבדל, זה אני שואל את זה כדי להבהיר למאזינים שלנו שלא בקיאים בזה, מה ההבדל בין חכירה לדיירות מוגנת?
קודם כל, דיירות מוגנת היא לפי חוק הגנת הדייר, וחלים עליה, זאת אומרת, שיש דייר מוגן, אנחנו נמצאים בעולמות של דייר מוגן, ואז חוק הגנת הדייר חל עלינו. חכירה היא בעצם שכירות רגילה, היא לא זכות, היא לא נכנסת לעולמות של... תשלום של דמי מפתח וסחירות נמוכה.
בחכירה.
לא, אני אומר, בחכירה זה סחירות רגילה, חכירה זה סחירות ארוכת שנים, בדרך כלל גם אין חכירות מאנשים פרטיים. חכירות זה בדרך כלל ממנהל מקרקעי ישראל, מרשות הפיתוח, מקק"ל, זה באמת חכירות לתקופות מאוד ארוכות, שאפילו גם אפשר לרשום אותם בטאבו, אין קשר בין הדברים, זאת אומרת, אנשים רגילים, בדרך כלל בעלי נכסים, לא נותנים זכות חכירה של דירות. אם באמת עוד נותנים שכירות רגילה, לתקופה של, לא יודע, בדרך כלל אנחנו רגילים שזה שנתיים פלוס שנתיים, זה שכירות רגילה, אין פה שכירויות של 50 שנה, ומי שנותן את החכירות זה בדרך כלל באמת גופים, זה מנהל מקרקעי ישראל, זה רשות הפיתוח.
כנסייה אנחנו יודעים, כן, מחירה, זה... יש עוד גופים.
גופים כאלה, אבל זה לא אנשים פרטיים.
אני אגיד לך למה אני שואל, שיש דברים שהם דומים, זאת אומרת, הרי החוכר היה משלם בהתחלה דמי חכירה, ויש לו כל מיני קשרים מול הדייר, וזה חשוב שאנשים יבינו שיש באמת, הבדל, וזה לא שני דברים דומים.
אין קשר, זה ממש אין קשר בין חכירה.
זה מה שרציתי שאנשים ישמעו.
אין קשר בין חכירה לבין דייר מוגן, זה ממש עולמות שונים וחוקים שונים, אין שום קשר ביניהם.
אנחנו כבר ממש בשניות האחרונות של הפודקאסט, ואתה יודע, אני חייב להגיד, אני כבר פיניתי דיירים מוגנים בחיים שלי, סיפרתי לך אולי אפילו לפני, אני יכול להגיד לך שהיה לי אפילו מקרה שדיירת שנאלצה לעזוב, אני רכשתי את הדירה של הבן שלה, כדי שהיא תעבור אליו, ואז גם שהיא עזבה את הדירה שם בגלל שהיא חלתה, אני עדיין שילמתי לה איזה דמי פינוי ככה, אבל זה מרצון טוב, זה מחינוך טוב שקיבלתי מאבא שלי. אני חושב שמה שקרה כאן עכשיו זה שקצת אנשים יותר יבינו את המושג הזה, זאת אומרת, גם ש... וזה יתחיל, אין לי ספק שעכשיו כל מי ששומע אותנו, ברגע שיחתום חוזה שכירות, הוא כבר יתחיל להבין, אבל זה עדיין רחוק מלדעת להתעסק בזה, ובאמת צריכים אנשים, ואתה יודע, שאתה אמרת לי שאתה, שדיברנו על מה אנחנו נדון בפודקאסט, ואמרת לי שאתה מומחה לדיירות מוגנת, אני קפצתי על זה כמו נשר שעט על תרפו, לא הרבה בקיאים בזה, ויש בזה דקויות, ויש בזה דברים שצריך להיזהר. אז כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, יריב גוטמן, הפרטים שלו נמצאים באתר שלי, וגם השם קל למצוא אותו, המשרד שלו בהרצליה, ברחוב מדינת היהודים 89, כאן הוא מערך אותי על נושא של אספרסו טוב וחיוך וכוס מים. ויריב, הארת את עינינו. זה לא היה קל. גם שזה נראה לנו שזה קל להגיד, זה צריכים מאוד להיזהר פה בדברים, ואני ראיתי אותך נזהר, אבל בכל זאת, אני חושב שגם אני, שאני בקיא בזה, למדתי ממך המון, ותודה רבה שהזמנת אותי לפה, ואני אתן לך רק ככה להגיד איזה מילות סיכום, ונלך כל אחד לדרכו.
אז קודם כל, צחי, היה לי העונג, באמת בכיף לעשות את זה. כן, כמו שאמרת, אני פשוט אחזור על דבריך, זה כמובן הדברים האלה נאמרים כשיחה, וזה לא ייעוץ משפטי, וזה דברים
ש... משמעי, לא ייעוץ משפטי.
וזה דברים מאוד מאוד מורכבים, באמת לא הרבה מבינים בחוק הזה, חוק מאוד מאוד מורכב, ואם עזרתי למישהו להבין, אני שמח, זה בעצם המטרה.
אני חושב שהראש כאן זה שאנשים עכשיו מבינים, שזה כל כך מורכב שלא לעשות שום צעד, בלי לקחת עורך דין שמבין. אתה יודע, פעם האסכולה הוותיקה של עורכי הדין הוותיקים, הם הכירו את זה בגלל שהם התעסקו בזה. אבל היום באסכולה הצעירה, שזה פחות מעניין, שזה פחות רלוונטי, שיש פחות עסקאות, אני חושב שבודדים עם אנשים כמוך שלקחו את זה בתור פרויקט, וטוב שיש את זה. אז תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
בכיף. להתראות. תודה.